עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק מספר 15, מחפשים תקווה, הפרק ה-15, לא יודע איך נכון לומר את זה.
אל תשאל אותי.
כן, שרית זוסמן, שלום.
אהלן.
אז אני מאוד מאוד שמח שאת פה, ותכף גם אפילו שמך עלה פה באחד הפרקים הקודמים, וזה הציבור חיכה ונצלחנו לגרום לזה לקרות, אבל לפני כן כמה מילים למאזינים ולצופים שלנו, קודם כל תודה רבה לכם שאתם כאן, נשמח מאוד ב... מעקב שלכם אחרי הפודקאסט, דירוג שלו, הפצה, ככה זה הולך ומתפתח. לפני כן, רגע לפני שנכנסנו, הראיתי לך איזושהי הודעה שקיבלתי מאחד המאזינים, האמת שזה מפתיע אותי ברמות שאני לא מצליח לקלוט, אבל אני בא עכשיו מלשבת ולאכול חומוס עם בן אדם שלא הכרתי, שפשוט פנה אליי בעקבות הפודקאסט, והוא בעצמו נפצע במלחמה, נפצע די בתחילת התמרון בעזה, נפצע די קשה, ואמרת, שמע, אני עושה בינג'ים של פודקאסטים, אני מחפש מה, למה להקשיב, ואיכשהו הגיע לפרק עם חילי טרופר, הוא אומר, וואלה, חילי נתן לי תקווה.
מדהים.
וזה בדיוק מה שאני מתאווה לעשות פה, זה בא במקור כל היציאה לפרויקט הזה, בדיוק מהנקודה הזאת שלי של לחפש תקווה.
בגלל זה באתי.
לגמרי.
כי השם משך אותי.
לא. הפוך,
לא קשור אליך, בשום אופן.
את באת לפה כדי לתת לנו את התקווה.
לא, אני גם מבקש אותה.
אז סגור, נעבוד בזה ביחד.
בדיוק.
קודם כל, כמה מילים על עצמך. מי את, שרית זוסמן?
מי אני? זו שאלה ממש טובה, וכל פעם התשובה משתנה פחות או יותר. אני אנסה לרכז את זה.
נכון לרגע זה אולי.
נכון לרגע זה, כי אנחנו יושבים בתל אביב, אז אני ירושלמית מאוד גאה.
אני מת על זה שאת כל הזמן אומרת את זה.
כל הזמן.
ואת כמה דורות באותה שכונה, וזה נכון?
נכון, נכון. כאילו, אני דור שני בשכונה, אבל נורא כיף לי שאני גדלה איפה שממשיכה לגדול, והילדים שלי גדלו איפה שאני גדלתי. אז ירושלמית גאה, אימא לשלושה ילדים, בני בחורי אהובי, נפל בקרב לפני שנה, מספרת סיפורים, מופיעה גם, ויש לי עסק קטן של פרחים מלבד שמשמח אותי, מאוד מאוד. זה ענה לך על השאלה?
כן, בוודאי.
כן, יכולה לפרט, אתה יודע, ירושלמים יכולים לדבר בלי סוף, אני צריכה שתמרכז.
סטיבל מספרי סיפורים ירושלמים.
כן.
אז תגיד לנו עוד מילה על ירושלים, מה זה בשבילך? אני אומר, כי בעבר יצאנו להיפגש ולדבר, וזה כאילו זה כל כך גאוות ה-DNA שלך.
נכון. פשוט השורשים שלי נטועים מאוד מאוד עמוק בירושלים. סבא וסבתא שלי, מילידי העיר העתיקה, שגורשה עם משפחתה באחת הפרעות. סבא שלי הגיע לארץ ישראל מניו יורק, כי המשפחה שלו, אבא שלו לא רצה שהוא יתקלקל שם בניו יורק, בתחילת המאה שעברה אנחנו מדברים, ורצה מאוד לגור בארץ ישראל, והוא יודע שאם הוא ישלח את הבן זקונים שלו לארץ ישראל, יכול להיות שאשתו תסכים לעשות את הצעד המטורף הזה.
איזה מקצוען.
הכיר את סבתא שלי כשהוא היה ממש צעיר, באמת ההורים שלו הגיעו, אבל לסבתא רבתא שלי זה יותר מדי, היא חזרה ל... אני חושבת שהיא חזרה, וואי, עכשיו אני מבולבלת, אבל לא חשוב, כן. בקיצור, סבא וסבתא שלי ממש, אז סבתא שלי מהעיר העתיקה, הם גרו במאה שערים, חרדים לכל דבר, סבא שלי היה עם שטריימל, סבתא שלי ממש אדוקה, ואבא שלי גדל במאה שערים, ויצא לצבא והתחתן אחר כך עם אמא שלי בירושלים, בשכונה שבה אני גדלה. אז אני ממש מרגישה שכל הסיפורים הירושלמים, כל המשוגעים הירושלמים, השפה היידיש של אבא שלי, שהתגלגלה לו על הלשון, כל החוויות שלו, כאילו, אני ספוגה באהבת ירושלים מאבא שלי, כאילו, ינקתי את זה, אין לי הסבר אחר. ואתה יודע, כמו ירושלמים, כאילו קשה לנו שינויים, אז אנחנו נשארים באותו מעגל, מכירים כל פינה, לכל דבר יש סיפור. אני מתה על העיר הזאת.
ועכשיו, עם כל מה שהיא עוברת בכל הכיוונים, אפילו ברמה הטכנית שחופרים לה את הצורה עכשיו בשביל הרכבת, זה לא גורם לך איזה מיאוס?
כן, כן. סיפרתי לך שחיכיתי יותר מדי זמן לאוטובוס, כי משפצים מתחת לבית, חופרים, והכל הולך להשתנות, ואני שונאת שינויים. אבל מה אני אעשה? כשמאוהבים אז מתגברים על הכשלים.
המאוהבות נשארת אחרי הרבה זמן, זה מדהים.
כן, אין שום מקום אחר שהייתי רוצה להיות בו בעולם. גם אפילו טיולים, אני מעדיפה תמיד את הרגע של החזרה הביתה. וכמובן עכשיו, כשבן נמצא בהר הקודש בירושלים שבהר הרצל, אני נטועה אפילו עמוק יותר, אני לא אזוז.
ואת הולכת הרבה להר הרצל?
לא.
אז זאת אומרת, טוב לך לדעת שהוא שם, ולהרגיש את הקרבה הזאת ואת הנוכחות.
ביום השנה של בן, זה בסה בכלל, שאני אומרת את המשפט הזה, ביום השנה לנפילתו של בן, אמרתי שהוא נולד כאילו מעבר לכביש. החיים שלו, כן. החיים שלו ומוות, יש דקה ביניהם.
וואו.
והבית שלנו לא רחוק משם, אז אני מרגישה כל כך אחוזה בכל פינה, כאילו, הוא נולד בבית חולים שערי צדק, זה בית חולים שאני נולדתי בו.
אני
מרגישה, כן.
ושלוש מבנותיי גם, כן.
אני מרגישה גאווה עצומה, כאילו, אני שייכת, אני מחוברת, זה המקום שלי. אין שום מקום אחר בעולם שיקסום לי יותר מהמקום הזה, המשוגע הזה, המעצבן הזה. אם אפשר שהוא יהיה נקי יותר, שתהיה לו חזות קצת מעודקת יותר, אני מגיעה לתל אביב, ולפעמים אני אומרת, וואי, יש עוד לאן כזה לשאוף, בשיקיות וזה, בסדר, עדיין. אני לא אוותר על זה בחיים, זה שלי.
מעניין.
זה שלי מהבית.
אז אני התחלתי להגיד לך קודם, ואז החלטנו שנעצור את השיחה הזאת, ונגיד אותה שוב כשאנחנו מוקלטים. את נכנסת לחיי, ואני חושב שלחיים של עוד הרבה אנשים אחרים, בתחילת חודש דצמבר 2023, משהו כמו חודשיים אחרי תחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר. כי ההספד שאת נסעת על קברו של בן, הוא, האמת שאני אפילו שקלתי להשמיע אותו פה, אבל אמרתי, לא נטלטל יותר מדי את המערכת, כי אני הקשבתי לו פעמיים היום. אז קודם כל, מי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ ללכת להקשיב. תגידי, קודם כל נתחיל, מאיפה היה לך ברגע הזה את היכולת ההשראה הזאת?
אין לי מושג. כדרכה של השראה, אין לה... היא חמקמקה. קשה לראות את הדרך שלה. אני כן יכולה לספר לך ולכל מי שמקשיב ש... אני תמיד מספרת שלא לא, לא דפקו לנו על הדלת בשביל לבשר את הבשורה. הדלת הייתה פתוחה. אז אין לי טריגר של דפיקה בדלת, אבל כשקיבלנו את הבשורה המרה ביותר, לא התפרקתי, לא צרחתי. אתה יודע, לכולנו יש את הסרטים בראש, אנחנו חיים פה במדינה למודת עצב ושכול וקרבות. לא התפרקתי, לא צרחתי, לא התעלפתי. אחת מצוות החיילים והחיילות שהגיעו, המודיעים, היא הלכה אחריי לכל מקום בבית, כי אני התחלתי לנהל את הזה. אני דווקא הזדקפתי. למה זה קרה? אין לי מושג. בזמן אמת אין לי מושג. אבל אני יכולה עכשיו להגיד לך, ואני מרגישה את זה עדיין, שאנחנו במלחמה. והבנתי, ואני עדיין במודעות הזאת, שאנחנו במלחמה. אנחנו פה בקרב על חיינו. ובקרב על החיים. לא ממצמצים. ובקרב על החיים, מזדקפים, ונלחמים בחזרה, היות ואני מחזיקה את זה שאנחנו הטוב, נלחמים מול רוע, אין לנו מקום אחר להיות פה. הבן שלי נפל, יצא בשביל להגן על הדבר היקר הזה, שנקרא ארץ ישראל היפה שלנו, כמו שהוא אומר, ועם ישראל, ואני בתוך הסיפור הזה, ואני לא המצמץ. אז פשוט הזדקפתי, אני אומרת לך ממש פיזית, הזדקפתי. אתה יודע, אולי יום יבוא ואני אהיה במקום אחר, אבל כרגע אני כאילו בחושי ההישרדות שלי, בעיניים פקוחות ובגב זקוף.
וממשיכה עם זה כבר שנה וחודשיים
כן.
אחר כך.
נכון.
אז קודם כל מעולה, זה כאילו, זה מדהים, וזה אומר שזאת אנרגיה שנמצאת בתוכך עמוק מאוד. אני שמעתי אותך מתישהו מתראיינת, וקראת, כתבתי לי את זה בצד, קראת לזה... שאת חיה היום על המלאים של החוסן מהעבר. זה תפס אותי מאוד כמי שלמוד את העולם הזה של השכול.
כן.
אז זאת אומרת, את באת ממקום של המון המון חוסן אישי, משפחתי, ברקע שלך?
אני כאילו כל כך מכירה טובה להורים שלי. גדלתי, שום דבר לא יוצא דופן, כן? גדלתי בבית רגיל, ההורים שלי הם היו שניהם עובדי הוראה, אבא שלי אמרו לי דפוס, אמא שלי הייתה גננת שיח, שזה... אני לא יודעת איך קוראים לזה היום.
מה, זה חינוך מיוחד?
כן, אבל היא הייתה בתוך הגנים, כאילו יוצאת עם ילדים ומתגברת אותם.
מנהלת שילוב ומנהלת...
כן, משהו כזה. אתה יודע, בית של 3 ארוחות ביום, משפחה יושבת, פחות או יותר, כי אני הצעירה, אז אחים שלי כבר... אני הייתי הרבה לבד בבית. אבל בית מאוד מאוד יציב, להורים שלי היה חופשה ביולי-אוגוסט, היינו נוסעים לכפר הרואה, היינו מבלים שם, כאילו אתה יודע, קיבלתי בסיס מאוד 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 מוצק, וילדות כאילו קלה אני אומרת, לא, אתה יודע, היו
נורמלית כאלה... נורמלית פשוט, כן.
כן, רגילה, לא יותר מדי לזה מעמד, לא יודעת איך קוראים לזה אפילו, היינו משפחה ממוצעת, גדלתי במשפחה אוהבת, הורים אוהבים, אחים אוהבים, בני דודים, זה, לא יודעת, אז אני חושבת שזה...
ופתאום, שזה זה? פתאום כשמגיעה הטראומה, זאת החוויה שלי, כן? ברגע הזה של הדפיקה בדלת, במקרה שלך זה היה הדלת פתוחה, אגב, למה הייתה פתוחה? לא, זה לא שחיכיתם למודיעים או משהו, נכון?
חס וחלילה.
לא, כי יש אנשים ששמעו משהו ו...
לא, ממש לא חיכינו, וטוב, אתה יודע, אחר כך הכל זה ברטרוספקטיבה של מה שהיה באותו היום. לא חיכינו, פשוט אני וצבי, שחברי הטוב ביותר בן זוגי בעלי, ובועז, שאז בכיתה י' התכוננו פשוט לארוחת ערב, ויצאנו להביא משהו, דלת הייתה פתוחה. ופתאום נעמדו אנשים, והאמת היא שכשהם נכנסו, אז אמרתי לעצמי בראש, מהר מהר המחשבות, אמרתי, הם לא דפקו על הדלת, הם לא חיכו שנכניס אותם, אז כנראה בן פצוע. זה לא הבשורה היא.
למה?
כי חשבתי שיש פרוטוקול, יש דפיקה, אתה נותן לאנשים להיכנס, אתה יודע, אנחנו באמת גדלנו על זה, אני שמעתי מלא סיפורים, לא פותחים את הדלת, לא זה, לא, אל תבשרו לי את הבשורה. נכנסו פנימה, אז הנחתי שזה... שזה משהו אחר.
ואת זוכרת את ההרגשה בשניות האלה, שאת אומרת פצוע? שאת אומרת לעצמך?
אני זוכרת את זה, אבל באמת הייתה פתאום ההזדקפות הזאת. אין לי איך להסביר את זה, זה נורא משונה, אבל זה היה לשבריר שנייה, ואז האמת ניתחת לקפות ידינו, ומתחילים לתפעל.
אני... מה שהתחלתי להגיד קודם על הרגע הזה שבו הטראומה פוגשת, אני חושב שבאותה שנייה אנחנו נהיים סך כל מה שהיינו עד עכשיו. כל איזה בעצם איזה מכונת זמן כזאת שכל מה שהיה לך בחיים עד אותו רגע מתכווץ לאיזה קפסולה קטנה, ואלה הכלים שיש לך עכשיו לעבוד איתם מול השינוי המטורף הזה בחיים. וזה... אני לא יודע, אם באתי לומר, כיף לשמוע על ילדה ירושלמית שגדלה בבית פשוט רגיל וטוב, ונעים ונורמלי, שבסוף זה אנחנו לא יודעים איך התסריט של החיים שלנו התגלגל, אבל בסוף לשם, זה, כל הדבר הזה מביא אותך לרגע הקריטי הזה.
זה רק מעודד אותנו, אנחנו מדברים על תקווה, שהכלים שאנחנו צריכים בחיים שלנו, מגיעים ממקום מאוד מאוד פשוט. כאילו א', מאהבה, אבל מכלים מאוד מאוד פשוטים, שאנחנו יכולים להעניק אותם לאחרים. אני כאילו חושבת אחורה, הטלפונים הראשונים שעשיתי היה לאח שלי, כי היה לי ברור שצריך להודיע לאמא שלי ואני לא הודיע לה. אז הטלפון הראשון שלי היה לאחי הגדול להגיד לו, אני ממש זוכרת את זה, כאילו זה היה רגע דרמטי, אבל אני מודיעה לו, בדייקנות, לא ביובש, מה קרה ומה אני מבקשת ממנו לעשות. הטלפון השני היה לאח שלי השני, כי הבת שלי הייתה אז בשנת שירות במקווה ישראל, עכשיו היא התגייסה, אבל... שאני מבקש ממנו ללכת לאסוף אותה, שהמודיעים מחכים כדי שהוא יגיע והוא יביא אותה אליי הביתה. אז השתמשתי, אתה מבין? לא אמרתי שמה נעשה מה זה, אבל גם היה לי למי לפנות. היה לי למי לפנות, היה לי מי שיתמוך בי בתוך זה, לא הייתה לי שום שאלה בנוגע לזה.
מטורף.
וזה זמין.
כן.
כאילו זה בידיים שלנו, אני מקווה שאני ממשיכה לעשות את זה למען הילדים שלי ואלה הכלים שלהם. אבל כולנו יכולים לעשות את זה, זה כאילו ממש בקצה האצבעות שלנו.
כן, אבל אני אומר לזכותך במידה רבה שאת בת מזל שגדלת על כל הנורמליות הזאת, כי הרבה פעמים פוגשים ויצא לפגוש גם במהלך המלחמה, שכול שפוגש רקע מעורער אפילו במידה מסוימת, וזה הרבה הרבה יותר כאוטי וקשה.
אני ללא ספק. אני באמת מודה על הזכות שהייתה לי לגדול איך שגדלתי, ושוב, ובתוך זה, אני מסכימה, אבל בתוך זה אני אומרת, אם מאזינים לנו הרבה אנשים, אז הדבר הזה הוא, למי שיכול, הוא פשוט. זה נכון. לא איזשהו, לא צריך בהכרח כן. לנסוע לחוג שמתקיים בראשון כן. לציון, כי שם זה המורה הכי טוב, זה ארוחה, זה לילה טוב, זה שמיכה.
הסתכל בעיניים, כן? נכון? ממש. ואז בעצם, אחרי ההודעה, וכשאת מתחילה לתפעל את ההודעות מסביב, את יושבת לכתוב את ההספד הזה?
אז קיבלנו את ההודעה אחר הצהריים, ואז התחילו להגיע משפחה וחברים, וכשכולם הלכו אמרנו, אנחנו רצינו לוויה קצרה שלא תכביד, שתהיה מדויקת לבן, הוא היה ילד מדויק, אז כתבנו את ההספדים שלנו, ארבעתנו, וככה בלילה, כבר היה מאוחר, אבל העברנו את ההספדים רק שנקרא, כאילו הילדים כתבו, נתנו לנו לקרוא, לראות שהכל בסדר, את ההערה אחת שהייתה לנו, לא הקשיבו לנו, אבל בסדר, וכתבתי את ההספד שלי, ממש כתב יד כזה, על, כתבתי ולא אהבתי וכתבתי, וקראתי את של כולם, אמרתי וואי, ואני חייבת, אני רוצה כאילו לכתוב וזה, ובסוף כתבתי, ונתתי לצבי לקרוא, והוא מסתכל על זה, והוא אומר לי, סבבה.
בסדר.
בסדר. אמרתי, בסדר. ואז הכל התחבר. אבל אני מרגישה שקרה כאילו משהו לפני כן, שעזר גם לדברים להסתדר ככה. כי בבוקר, אני לא יודעת בדיוק מה התזמון של זה, אבל אנשים עמדו ברחוב שלנו כמנהג, לצערי הרחוב שלנו, למוד צער בשנה האחרונה. עמדו אנשים ברחוב עם דגלים, וצבי אמר לי, אצלנו זה לעלות לרחוב. צבי אמר לי, ממש לא הרבה זמן לפני לבין, הוא אמר לי, בואי נצא לרחוב, נגיד תודה לאנשים שעומדים ברחוב. ואמרתי לו, אתה לא אמיתי, כאילו, עזוב אותי עכשיו מלהגיד, אני עכשיו צריכה להיות מנומסת, הם באו, זה מקסים, אבל זה שלהם, אני לא אגיד להם תודה. צבי הגיע מארצות הברית, הוא נולד בדנבר, קולורדו, ושם מלמדים ילדים להיות מנומסים, אז הוא אמר, אבל צריך. אני עולה במדרגות, לא מסוגלת, חוזרת למטה, זה אולי היה פעם הראשונה שבכיתי, סגרתי את הדלת ובכיתי מהעומק, כאילו, כי פתאום התחיל, זה אמיתי. ואז אמר די, צריך ללכת להגיד תודה, וכשעלינו למעלה לרחוב וראיתי את כל הרחוב מפוצץ באנשים שאני מכירה, שאני לא מכירה, בדממה כזאת, כולם גמורים, זה היה חודש וחצי לתוך המלחמה, זה היה קשה, וראיתי את כולם עודים ככה, חולצות לבנות והדגלים ומבטים כל כך קשים וזה, ואמרתי לעצמי, זה לא הזמן. ואמרתי לכולם, תודה רבה שבאתם. תודה שאתם מחזיקים את דגלי ישראל, בין כל כך אהב את דגל ישראל. אז תודה רבה, ותחייכו, כי אתם מחזיקים את הדגל של מדינת ישראל, שהיא המדינה הטובה ביותר בעולם, ואנחנו נלחמים מול רוע, ואנחנו הטוב. אז תזדקפו, תחייכו, ובואו נשאיר התקווה. ועמדנו ברחוב, ושרנו את התקווה. ואז אני לא זוכרת, אם אז קיבלנו את המילים האחרונות שבין הפקיד אצל חברים שלו בשבעה לאוקטובר, אבל הדבר הזה, והרוח של המילים של בן, ובאמת האהבה שלי לדגל ישראל, למדינת ישראל, לרחוב הירושלמי הקטן הזה, אני לא יודעת, אין הסבר לדברים כאלה, אבל זה מה שקרה שם, זה הרוח של בן, הרוח הישראלית, הרוח שהייתה בי במלאים האלה, זה מה שקרה, אין לי שום הסבר אחר להגיד, כמו שאמרתי לך, צבי הסתכל על ההספד שלי ואמר, סבבה, זה היה בסדר. אבל כאילו במאני טיים, כאילו, הכל הצטרף שם למשהו יותר עוצמתי.
וזה דווקא, אני מנסה לאורך כל הדרך פה, לנסות לזקק מתכונים מעשיים, אז זה דווקא מהסולידריות הזאת, מה שמכה בך, הדבר הזה שהוא עמידה זקופה, שתכף גם נדבר כמה מילים על ההספד עצמו, אני לוקח מזה את מה אני או כל אחד יכול לעשות כדי לשכפל את זה, את הרגע העוצמתי הזה, זה הסולידריות, זה העמידה ביחד, זה דגל ישראל, זה החיבור למי שאנחנו, נכון? זה כאילו...
כן, גם כאילו, בואו לא נתבלבל שנייה. זה כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו במלחמה, יש לי אויב שרוצה לשחוט אותי, ואני לא אתן לו. והבן שלי יצא, בדיוק זה, הבן שלי, שידע ערבית על בוריה, הסתכל בטלגרם ובאלג'זירה, וקיבל את כל מה שהתקשורת הערבית נתנה... בחינם, כן, כן. בבוקר הראשון, בשבעה לאוקטובר, הוא הסתכל ואמר לנו, משהו אחר קורה, ואני יוצא, היה לו ברור שהוא קם ויוצא להגן. ומבחינתי, אחרי חודש וחצי, בטח היינו באותה נקודה, כאילו, בנקודה הרבה יותר טובה, כי קמנו, אבל אנחנו עדיין באותו מצב. הבן שלי יצא, ואני יוצאת עכשיו גם, ואני רוצה שכל אחד ואחת מאיתנו ייצאו, ויגנו על מי שאנחנו. ואני חושבת שכל מה שאני עושה עכשיו, ככה אני רואה את זה. אני מגינה על העם והמולדת. זה אותו דבר כמו שבן עשה, רק לצערי, זה מה שקרה לו, ולשמחתי הוא והחברים והחברות שלו היו מוכשרים יותר ממני, ואחזו נשק גם, הגענו ממש פיזית, אבל אני עושה את אותו הדבר, וכולנו יכולים לעשות את זה, כל אחד מהמקום שלו, ביכולות שלו, אבל אנחנו צריכים להזדקף.
ובסוף אז את, כשאת מקריאה את הטקסט, לפחות כמו שאני חוויתי אותו, אז התחלתי לומר מקודם, נכנס לחיי, אז הייתי בכלל מחוץ לחיים הרגילים שלי, הייתי גם בעיסוק שקשור למלחמה, לא בעבודה שגרתית ולא, הייתי במילואים, ובאיזושהי נסיעה, פתאום אני שומע ברדיו את ההספד הזה, והדבר שהכי הכי תפס אותי, וזה, בשביל זה מה שכתוב מאחורייך, מחפשים תקווה, צריך לחרות את זה באותיות של אש, אמרת, אני יודעת, וזאת האחריות שלנו, של הסיפור שלנו, יהיה סוף טוב. מאיפה את מביאה את הידיעה הזאת באותו רגע?
אני מספרת סיפורים. תקשיב, זה קטע. אני מספרת סיפורים, ולכל הסיפורים יש סוף טוב. חוץ מאגב, אגדות חז"ל, שאותם אני מחבבת עכשיו, היום הגעתי אליך משיעור שאני מלמדת, יש שיעור סיפורים בשני בתי ספר, שאני מספרת בהם סיפורים, וסיפרתי אגדות חז"ל. אגדות חז"ל לא תמיד נגמרות טוב.
כן.
הן מדהימות. זה אגדות מדהימות, זה סיפורים שכאילו אתה רק רוצה ללמוד אותם יותר יותר, אבל בכלל, בסיפורים האוניברסליים הרגילים, אני מספרת סיפורים שהסוף שלהם הוא טוב.
בסיפורי הילדים, הכוונה.
סיפורי הילדים, כן. יש סיפור אחד שאני שומרת אותו, אני מלמדת א' ב', שאני שומרת אותו לכיתה ב', אחרי שילדים כבר מכירים אותי, ולא מפחדים, כי ילדים לפעמים מפחדים מסיפורים, יש לי סיפור אחד שהסוף שלו הוא לא טוב, אבל הוא כל כך טוב, כאילו הסיפור עצמו, והוא מלמד, הוא מגניב, שאני מספרת אותו רק בכיתה ב', אחרי שהילדים כבר יש להם ביטחון, שיהיה בסדר, שיהיה מצחיק, אני אומרת להם, זה סוף לא טוב, אבל הוא מצחיק, כאילו הגיבור נטרף על ידי אריה בסוף.
אוי.
אבל הוא חכם, הוא חכם. ואת הסיפור הזה סיפרתי להם, כאילו, בפעם האחרונה שנפגשתי איתם, לפני שבן נפל, ואז אמרתי לעצמי, וואו. אבל זה שוב, רק רטרוספקטיבה. אז לסיפורים יש סוף טוב, לרע אין קיום בעולם.
לא תמיד.
הוא מופיע, אבל אני בוחרת להאמין, שלא יכול להיות שאין מצב שהרע ינצח את הטוב. הטוב, כמו שאתה שואל אותי, מאיפה הכוח הזה? בסוף זה מתכנס לזה. בסוף הטוב מנצח, בסוף הרע, האחיזה שלו, היא לא יציבה כמו הטוב. אני לא יודעת איך להסביר לך את זה. אני פשוט מאמינה בזה. אני מאמינה בזה, ואני לא מוותרת לזה.
אני מאוד מזדהה עם האמונה הזאת, אני מרגיש אותה גם אותו דבר, אבל קשה להסביר אותה, כי וזה מאוד מאוד תלוי פרספקטיבה, וכאן נכנסת...
זה עניין של בחירה תמיד.
נכון, נקודה מאוד משמעותית בלחפש את התקווה, ואיך להסתכל על הסיפור, כי אתה יודע, אפשר להסתכל על הסיפור של בן, ולהגיד, סיפור מאוד 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 עצוב, בסוף זה אדם, תכף נדבר עליו קצת, סופר מוכשר, מתוק, נשמע גם שהקשר שלך איתו, כמו שאת אומרת בהספד, היינו חברים של בדיחות מטופשות, ואני רואה אותך, אי אפשר לא לקלוט את זה, בדיוק איך זה נראה. אז אפשר להסתכל על זה כסיפור מאוד, בסוף מאוד עצוב.
נכון, זה עניין של בחירה. אני התחלתי את ההספד של בן, אמרתי, פה נטמן זהב טהור, ואמרתי, מלאו ימיך, כאילו, מה אני יכול לעשות? מלאו ימיו, ואני בעצב עמוק, באמת, אבל מלאו ימיו, היו לו 22 שנים של ימים מלאים, של עשייה, של טוב, גם אפילו בהליכה שלו מהעולם הזה. זה נורא להגיד את זה, אבל אני אומרת את זה, אולי לקהל הרנדומלי שמקשיב לנו, זה יישמע קצת קשה, אבל הוא היה בן אדם טוב, הוא עשה דברים טובים בעולם, גם היציאה שלו מהעולם עשתה טוב. לא שהייתי בוחרת את זה, כמובן. אני חושבת, ככה אני מרגישה, שהרוח התרוממה קצת. ועצם זה שאני יושבת ומדברת איתך עכשיו, זה בזכותו. והרוח הישראלית הזאת, שראינו את שיא היופי שלה, זה הוא והחברים שלו ואנשים שכמותו. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהסיפור היה אחר. אבל היו לו ימים מלאים, היו לו שנים טובות, הוא עשה מלא טוב לעולם. אתה יודע, יש את הפסוק הזה, כאילו אני גדלתי בחינוך דתי כזה, נכון? ויצא יעקב מבאר שבע, אז רש"י אומר למה כתוב, הוא לא שואל, הוא בעצם עונה, הוא אמר יציאתו של צדיק עושה רושם,
כן.
משהו כזה.
למה בעצם, כן, למה הפרשם, הוא יצא, עזב את העיר.
מה בגדיל, הוא יצא, עזב, הלך, נסע כל הזמן. אז אני זוכרת את עצמי תוך כדי השבעה, אחותי מטפלת בשיאצו, אז היא טיפלה בי ככה, היא חיזקה אותי וזה, ואני זוכרת את עצמי תוך כדי השיבה, אומרת את זה. יציאתו של צדיק, עושה רשם. עכשיו, לא שהוא צדיק, לא שהוא קדוש, אני לא בעולם המינוחים האלה, אבל מישהו שעושה משהו בעולם, מישהו שיוצא, יציאתו עשתה רושם. הלוואי שהסיפור היה מקבל תפנית טובה יותר, אבל זה היה כנראה התפקיד שלו פה.
יציאתו עשתה רושם בין היתר בגלל מי שאתם ומה שאתם. משפחה הירושלמית זה כאילו, אני מכיר מאוד טוב את הז'אנר הזה, כי גדלתי עליו, גדלתי לצידו, אבל את המשפחה הירושלמית, כאילו דור ההמשך של מה שתיארת שאת גדלת, זה אותה משפחה באדפטציה לשנות ה-2000. וזה מאוד קשור ומחובר להמון אנשים סביב הדבר הזה, וגם בית ספר אימל פארב, שבן למד בו, וכולל כל כך הרבה חללים, והרש שהיה חטוף.
והנהר.
כן, והנר כמובן שאני רק ב... כן, הם
היו באותה שכבה פשוט.
כן, הם היו ממש באותו מעגל, כן. אז ככה זה עשה רושם מטורף, וכמובן בסוף הבחירה שלך ושלכם לפעול כמו שאתם פועלים. כשלצד זה אני שמעתי אותך באחד הרעיונות מקפידה, ואני לוקח את זה מאוד לעומק. זאת בחירה כי זה מה שמתאפשר לכם לעשות, אבל בכלל לא בהכרח שזה יכול להתאפשר לכל אדם בסיטואציה של טראומה לנהוג כך.
חד משמעי, חד משמעי, ואני אגיד לך עוד דבר, מבחינתי זה זמני. כאילו אני מחכה שהמלחמה הזאת תסתיים, לא יודעת אם לקפה, אני לא מחכה לקפות, אני בטוחה שהיא תגיע, אבל מה שאני עושה מבחינתי זה זמני, אני רוצה לחזור למה שזה, אני פשוט מרגישה, שזה מה שהזמן דורש ממני, ואלה היכולות שאני יכולה ליצוק לתוך הדבר הזה, המלחמה הזאת, ההתעקשות על החיים. יש לי את הכוח הזה, עכשיו אני עושה את זה, אין לי מושג מה יקרה.
לא, אבל בהמשך. בסוף המלחמה, אז מה הכוונה? את רוצה לחזור לחיים הרגילים, הזה שהיו לך קודם?
כן.
אני בספק אם זה אפשרי בקטע טוב, כי קיבלת בעיטה, והיא בעטה אותך גם למעלה.
לא יודעת. אני לא... כאילו כמו שאני אומרת שהבית הוא פשוט, אני בן אדם פשוט, אני הייתי במקום בחיים שבו העבודה הסתדרה לי, העיסוק, העסק שלי התחיל לצמוח, אני ממש לא מרגישה, אני מתה עליך, אבל אני לא מרגישה בנוח, זה לא סיטואציה כזאת להתראיין, בחדש, זה לא המקום שלי, פוליטיקה לא כל כך מעניינת אותי, מעניין אותי איך שמדברים בפוליטיקה, ואיך שאנחנו רואים את הפוליטיקה, אבל זה לא כזה מעניין אותי, אז אין לי מושג מה יקרה, בסדר?
לא, זהו, אבל אני לא מריץ אותך לכנסת, אבל הציבוריות הישראלית צריכה אנשים כמוך.
אז אני שם, עם כל מה שיש לי לתת, וכשאני ארגיש שאין לי מה לתת, או שמישהו אחר לקח את המושכות ועושה את מה שנראה לי חשוב, שצריך, שכדאי, אז אני הולכת הצידה.
ומילה על הקפה, כן, אמרתי קודם, אמרת, אולי תגיע, אולי לא תגיע, זה מעסיק אותך? זה כאילו... אני בהחלט לוקח בחשבון ומאחל לך, ואני כסוציולוג עמוק של שכול על פני, אצלי זה עוד שנייה 34 שנה, ואני כמובן אובססיבי לנושא הזה בעקבות החוויה האישית שלי. יש אנשים שנשארים על הרגליים, וזה כאילו, אתה לא חייב לעבור דרך...
נכון, אין לי מושג, אני לא מתכננת, כמו שדעתי ב-7 לאוקטובר, שאני, אתה יודע, הייתי בחרדה עצומה, לא השליתי את עצמי שהכל יהיה בסדר, ו... הייתי בחרדה.
מה, ברגע שבן יצא?
בטח, גם מרגע שהוכרזה המלחמה הזאת, ושבן יצא מהבית, הייתי בחרדה קיומית, הייתי בחרדה לבן שלי, אני, כמו שאתה רואה אותי עכשיו, אני כמעט 10 קילו פחות, כאילו אני, המון שינויים קרו לי, אני לא מתכחשת לזה, אני לא יודעת מה יקרה, אבל כאילו גם אז לא חשבתי כל הזמן מתי ידפקו לי על הדלת, זה לא הייתה תודעה, למרות שהיה לי ברור, הבן שלי יצא להילחם, לא לבנות בלגו, אז לא ידעתי מה יהיה, אבל חיזקתי את עצמי, וגם עכשיו, אין לי מושג מה יהיה, לא עוד שבוע, לא עוד שבועיים, לא עוד חודש, לא עוד שנה, אין לי מושג. אני, כל עוד אני יכולה לפעול, אני פועלת. כל עוד מישהו מבקש ממני משהו שאני יכולה לתת, רוצה לתת, אני נותנת. אבל מבחינתי, הרבה דברים הם זמניים. כאילו, אני חושבת שבכלל זה מתכון טוב לכם, להיות נכון. באופן זמני, לעשות את כל מה שאתה יכול, ויש לך לתת, ואז... לעשות את הדבר הבא. נראה לי כמה אנשים יכולים לקחת את זה לתשומת ליבם, ופשוט לפנות את המקום שלהם לאנשים אחרים.
בכל התחומים.
בכל התחומים.
בסדר, גם אני אולי אפנה את מקומי פה לרמה.
כן, לך תדע, אולי תהיה שותף שלי בעסק, אני לא יודעת, בוא נראה לאן תגזור איתי, כן.
טיפה על בן, כי האמת שכבר יצא לי גם, אפילו ראיינתי אותך בידיעות אחרונות וסיפרת עליו, אבל תני לנו את המיטב.
כמה זמן יש לנו?
יומיים.
בן הוא הבכור שלנו, הצטרף אליי ואל צבי, אז כמו נראה לי הרבה ילדים בחורים, הוא היה קצת מבוגר וקצת ילד שפינקו אותו, מתוק, סקרן, ובגלל שהיה לנו כל כך הרבה זמן, אז והקדשנו, החלטנו שאנחנו, כאילו, בן עד גיל שנה היה בבית, ואז גם השתדלנו לעבוד בעבודה שמאפשרת לנו לקבל אותו בצהריים, ולאכול ביחד ולהיות כמה שיותר זמן ביחד, אז באמת חפרתי לו, אכלתי לו את הראש, קראתי לו המון המון ספרים, הוא היה מאוד מאוד סקרן, הוא היה דלוק על כל מה שיש לו, איזושהי צ'קלקה, כאילו רכבי חילוץ והצלה, הוא היה כזה באטרף, כשהוא כבר גדל, אז הוא אמר כזה, תדליקו את הרדיו, ראיתי צ'קלקה נוסעת פה, וזה אמרנו לו, אוטוגרר, מכונית זבל, כאילו בוא, יש הרבה צ'קלקות בחיים. הוא היה מאוד ערני למה שקורה בסביבה. אני הקטנה במשפחה ונולד לי תינוק פתאום, אז זו הייתה התרגשות גם מהבחינה הזאת, והוא היה מאוד מאוד אהוב, מאוד עטוף, היו לו בני דודים, יש לו בני דודים בגיל שלו, הוא היה משחק איתם, נורא רצה לפוצץ כל מיני דברים. שוב, הוא היה להוט אחרי ההתרחשויות הזה, ועם כל זה, הוא היה מאוד זהיר, כי הוא היה בן בחור קלאסי, לא נשברו לו שיניים, לא היינו בחדר מיון, לא היו אירועים כאלה. הגיע לבית ספר קשת בירושלים, די במקרה חשבנו שזה יהיה לו מתאים, כי היה שם גן בתוך בית ספר, אמרנו ככה יהיה לו נוח ככה להמשיך את החיים שלו, והגענו לקשת שזה דתיים וחילוניים, ומבחינתנו זאת הייתה החלטה כאילו על הדרך, אבל היא שינתה בעיניי, הייתה דרמטית לחייו של בן ושינתה אותנו, תודה לאל. ובן גדל, אני אומרת שנתמן בו זר אהבה לבני אדם, באשר הם בני אדם, בלי קשר למה הם אוכלים בבית, איך הם מבלים את השבת, הוא פשוט, היה לו כישרון להתחבר עם בני אדם, ובגלל שהוא היה כזה בכל זאת בחור, גלגל שמלמה.
חייבת לומר את המשפט הזה על עמוד חשמל.
כן, זהו, כן. נכון, אמרתי בלוויה שאם הוא היה עומד 5 דקות ליד עמוד חשמל, אז גם הם היו מתחברים בסוף, כי באמת הייתה לו יכולת מדהימה לקשור קשרים עם אנשים, כי הוא אהב, פשוט אהב, הוא מצא מה שמצחיק אותו, מה שמעניין אותו, מה שמגניב אותו. בגלל שהוא היה כזה, אז בחור שמור וזהיר, אז רשמנו אותו לחוג ספורט כדי להתחזק עם מדינת ישראל בכל זאת, אנחנו... אבל מצאנו ספורט שאמרנו, זה מתאים לו, זה קלאסי, זה פינג פונג, זה כאילו, אתה, מה אתה עושה?
מזיז את היד.
מזיז את היד, וזה שקר, תרמית. הוא התאהב כמו שהוא התאהב בכל דבר, והפך להיות ספורטאי, כאילו יד ימין כזה התנפחה, אחר כך יד שמאל, הוא הבין שהוא חייב להקפיד על התזונה שלו, שהוא חייב לישון כמו שצריך, ניהו לו פתאום ירחיים חזקות, הוא הפך להיות שחקן רציני, לא תחרותי, אבל מאוד הישגי. הוא רצה כל הזמן להיות הכי טוב שהוא יכול להיות. ממש מנטלית ופיזית, הוא כאילו הוא פרח. התחיל להתחרות, לשחק, ממש הלך למועדונים אחרים של טניס שולחן בחיפה, הכיר עוד אנשים, כאילו פתאום היו לו מאמנים מרוסיה, הוא התאהב ברוסית, כאילו התחיל לדבר, להגיד מילים ברוסית, אמרת לו, כשתהיה גדול אתה תרצה להיות רוסי, הוא אמר כן, ואז בהימלפר פתאום כאילו נפתח לו עוד 1,000,000 חברים, ואז הוא למד ערבית, והתאהב בערבית, אמרתי לו, כשתהיה גדול, תרצה להיות ערבי, אז הוא אמר לי, כן, כאילו, הוא היה פשוט, הוא אהב.
נשמע עם תאוות חיים מטורפת.
כן, וכל הזמן באמת הניסיון הזה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו. זה היה ממש כאילו עבודה פנימית כזאת, הוא היה מיוחד. זהו, זה היה שחקן, למד, היה תלמיד טוב, גם לא הכי טוב בכיתה, אבל כל הזמן ניסה, הוא שאף תמיד להכי טוב, ועשה כמה שהוא הצליח, היה לנו ברור שהוא התקבל בגיבוש לסיירות, שהוא ייקח את זה בלי זה, הוא קיבל שיבוץ למשהו שהוא לא כל כך רצה, אז הוא החליט שהוא מתגייס רגיל, קרבי, לפני כן הוא עשה שנת שירות בבית שמש, התאהב בבית שמש, שבת בבית שמש, התעקש להישאר שם שבתות, כדי להיות חלק מהשכונה, מהבית כנסת, כאילו כל מה שהיה אפשרי.
אז הוא רצה להיות גם רוסי, גם ערבי, גם בית שמש, גם ירושלמי.
הכל, הכל. ואז התגייס להנדסה קרבית בלי להכיר אף אחד, קיבל שיבוץ, הוא לא ידע מה לעשות עם השיבוץ הזה, הוא לא הכיר מה זה הנדסה, גם אני לא, כאילו צנחנים גבעתי גולנים, אין עוד משהו. והתאהב שם, בכולם. אמרתי, הוא התקשר אליהן בשעות תא שלו, לשמחתי ולצערו, לא הייתה לו בת זוג, אז כאילו אנחנו היינו השעת תא שלו, ואחרי יומם הוא גם התקשר אלינו מבואז, שמחליפים להם חדרים, ואני אומרת לו, בן, מה הסיפור? בחיית. זאת אומרת, אבל אנחנו החברים הכי טובים, למה הורסים לנו? אז כאילו, הם החברים הכי טובים, ואז החליפו לו חדר, וכולם החברים הכי טובים, כיף חיים. ברור שהוא התלונן מעת לעת, אבל הוא היה גאה ללבוש את המדים, גאה לשרת את המדינה, היה לו כיף עם החברים, הגיע למחסר של 601, לא היה לו פשוט, זה היה גיבוש מאתגר, אבל הוא היה נחוש להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו, והגיע למחסר של הנדסה קרבית, והיה מאושר, הוא היה מקצוען, קורסים שהציעו לו תוך כדי הצבא, הוא קפץ עליהם, הוא נורא אהב ללמוד, אז הוא עשה קורס סאמרים, וקורס מתשלים, והיה בעננים.
שזה עם הערבית שלו בעצם,
כן, הקורס מתשלים. כן, ואז גם היה את המראה, כאילו, הוא היה דלוק על זה כבר מגיל אפס, כאילו, הכל היה כאילו בקפסולה קטנה, וזה כאילו התפוצץ. השתחרר, הוא התחפשש ביולי, והיה אמור להתחיל, הוא התמיין לשבק, רצה להתקבל כמובן, והתקבל בסופו של דבר, לא היה פשוט, אבל הוא עמד באתגרים, ואמור להתחיל ב-15 לאוקטובר את הקורס שלו.
ואז...
הוא היה מאושר, הוא היה מאושר. החיים כאילו...
מעצם הקבלה הזאת או?
כן, כאילו מה שהוא רצה, הוא הצליח להשיג, היה לו קשה, אבל הוא הצליח להגיע למקום שהוא לתחילת החיים שלו. לשם הוא רצה להגיע, וכאילו הוא היה... הוא היה בעננים.
וכל הזמן הזה אתם סופגים על את התחושה הזאת, אתם איתו על אותם, על אותם עננים?
מה, לקראת מה? לקראת הפרק הבא של חייו, כאילו?
הוא השתחרר מהצבא, והיה לו טוב בצבא, והוא...
כן, תקשיב, כל החוויות שיש לנו עם בן, זה חוויות ראשונות, כי הוא הבכור שלנו, אז אנחנו איתו, כאילו, בכל ההתרגשויות האלה. עכשיו, היה לי ברור שאני הולכת לא לישון בלילה, וכאילו, מה עכשיו הוא עם השבק, סוף סוף הוא סיים את הצבא וזה, אבל מה אני יכולה, זה החיים שלו כבר. גם אתה אומר, כאילו, מהבית הירושלמי הזה, פשוט וזה צמח, אני באמת מרגישה את זה, שכנראה לא הפרענו לדבר היפה הזה לגדול, כמו איכשהו גדל. כאילו, הלוואי שהייתי יכולה לקחת עליי את הזכויות של בן, אבל הם שלא. הוא היה ילד מתוק, נחוש, אוהב, רציני, מקצועי. הוא עשה את כל הדברים האלה, ואנחנו אחריו, כי גילינו איתו את העולם, בעצם.
מדהים. ואז בעצם בבוקר 7 באוקטובר, אתם בכלל באמצע תרומת דם כשהוא נכון. הולך לצבא, נכון?
כן. כשהתחילו הזקות ממש, פתחנו את הדלת כדי לצאת לבית כנסת, ואז סגרנו את הדלת כי הזקות, ישבנו בחדר שהיה נראה לנו הכי בטוח בבית, שזה כלום בירושלים, כאילו אין לנו דלת למקלט בכלל, עכשיו יש. ואנחנו הדלקנו, כשהבנו שמשהו אחר קורה, הדלקנו את המכשירים שלנו, ובן הדיקת שלו, וכמו שאמרתי לך, הוא אהב ערבית, אז הוא היה על טלגרם ועל ג'זירה וזה, הוא מסתכל עלינו ואומר משהו אחר קורה. זה כאילו לא... עכשיו, אנחנו בגישה של תמגזים, כאילו בסדר, משהו אחר, אבל לא... הוא אומר, אני אצא מהבית, אז אמרנו, אין לך לאן, אתה מוקפא, אתה אמור להתחיל קורס, ואתה... אין לך לאן ללכת, אין לך כלום.
אין לו יחידת מילואים.
כלום! הוא לא רשום בחוג. ובינתיים אני קיבלתי הודעות שמתבקשות תרומות דם, אז לראשונה בחיי נסעתי ברכב בשבת, ונסענו לתרום דם, בידיעה ששלושת הילדים שלנו ביחד בבית, וכאילו תשמרו על עצמכם, ואנחנו זה, ואז באמצע התור האינסופי שהיה במדה בירושלים, הוא מתקשר לנו ואומר, מצאתי איזשהו טרמפ צפונה, אני עולה להתאבזר כאילו, ונהיה בקשר. ובמדינה המטורללת הזאת, אני אומרת לו, סבבה, בהצלחה, כאילו, מה? אבל אמרתי לו, סבבה, בהצלחה, כאילו, כל אחד עושה, שוב, אני אומרת לך, כל אחד עושה מה שהוא יכול, מה שהוא אפשרי לו, והוא יצא. מצא טרמפ צפונה, עלה צפונה, התאבזר, כתב את המילים האלה בדרך בשבת, וזהו, ואז התגלגל את כל גלגוליו.
שמצא עצמו יחידה, וחצי. השתבץ בה ונלחם
בחור. זה בסוף חבר לסדיר שלו, שזה כאילו קטע.
כן.
הוא, לא היה הוא היה אמור להיות מילואימניק, אבל הוא חבר לסדיר שלו, ונלחם איתם.
פשוט כאילו יכול היה לוותר על זה.
לא, אין מצב. הוא משאיר במילים שלו.
זהו, אז בואי נגיד כמה מילים על המכתב. את לא אוהבת שקוראים לו צבא, וזה...
נכון. זה המילים שהוא השאיר לנו.
אז מה הוא משאיר
במילים? כתבתי ילד בן 22, לא אמור לכתוב צבא. זה לא נורמלי. אני לא מקבלת את זה דרך אגב. אתה יודע, כל מה שאומרת, אני מזדקפת, והיציאה שלו עשתה רושם, זה לא מקובל עליי. זה לא אמור לקרות, אני לא מכוונת לזה, זה לא רצוי, אנחנו דרך אגב נלחמים על זה, כדי שזה לא יקרה. הוא השאיר לנו את המילים האלה שהם מבחינתי, עוד זהב ועוד זהב ועוד זהב שלו. קיבלנו את המילים האלה, שוב, לפני שיצאנו ללוויה, אני לא זוכרת בדיוק מתי, וזה, אני חושבת שכאילו לקח לי מלא זמן לקלוט בכלל, שאני קוראת את משהו, זה גם תהליך מאוד מאוד ארוך, עד שאתה מבין בכלל שהבן שלך, כי זה לא שהוא כתב לנו אגרות מעת לעת, ברכה ליום הולדת, זה כאילו משהו שאנחנו מתעקשים עליו, אבל לא, אז זה היה, זה היה רגע מתוק. קיבלנו ממנו דרישת שלום, קיבלנו כמו איזה סטמפה גם לבן אדם המיוחד שהוא היה, והאהוב, וגם לאיך שנחיה את החיים שלנו, מעטה והלאה. עם השלמה כאילו, ולהסתכל קדימה. הוא ביקש מאיתנו לא לשקוע בעצב. זו עבודה קשה, אבל זו מתנה.
אז יש רגעים שבהם עלול לקרות לך או לכם איזה תהליך אוטומטי כזה של שקיעה, ואת אומרת, לא, לא, זה...
לא, לא, ואני לא חושבת שגם בן כיוון לזה, אני חושבת שהוא גם ידע, הוא תיאר לעצמו מה הולך להיות, מה שהוא כתב זה מה שקרה גם אם הוא כותב וגם אם לא, אבל בקיצור לא, אני לפעמים נמצאת בעצב תאומי, נראה לי, אתה יודע, כאילו מי שפגש עצב אמיתי בחיים שלו, הוא יודע לזהות את השני, זה, אין לזה הסבר, אין לזה... זה משהו כל כך עמוק, ש... ואני עוד, כאילו, אני עוד חדשה בתחום, אתה ותיק, אבל לשקוע, באופן כללי לשקוע, זה לא בתוכנית החיים שלי. ואני חושבת גם לא של בני משפחתי, אני מדברת כאן רק בשם עצמי, אבל אנחנו לא נשקע בעצם, אנחנו אנשים שאוהבים לחיות, מנסים להיות יעילים לסביבה שלנו, לעצמנו, אז שקיעה היא לא... ואני חושבת שבן ידע את זה, שזה בעצם יהיה, זה כאילו היה מין כזה, בואו נבהיר את הדברים, גם הוא... קיצור.
ונתן שם גם הוראות הפעלה, אפילו בקצה לאיך השיבה תיראה, כן, שזה מה ישתו, מה יאכלו.
שזה מה, אתה מבין, אבל שזה מה שהיה. כאילו לא שעשינו את צ'ייסרים ולחיים.
למרות שהוא רצה, שתשתו בירה.
כן, כן. לא זכור לי. אבל אולי מישהו עכשיו יתקן אותי אחרי שהוא ישמע את זה. לא זכור לי משהו כזה, אבל אתה יודע, בסוף התאספו מלא אנשים, מלא, אמרתי לצבי באיזשהו שלב, לא ידעתי שאנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים. בסוף התאספו המון אנשים, דורשי שלומנו, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שהכרנו בשבעה ואחרי השבעה, כאילו אנחנו עם מדהים, 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 מדהים.
אני שם פה עכשיו מנופף בדגל האדום, אני מתחיל להגיד, אנחנו עם מדהים, אני מזהה פה עכשיו שעלינו על עוד איזה במפר של תקווה, אז כן.
בטח.
אז מה, במה זה בא לידי ביטוי?
אפילו מאיפה להתחיל.
מהשיבה
אז בוא ניתן לך, א', חברי הילדות שלנו, מבני עקיבא, חזרו פתאום להיות נוכחים בחיינו, מרגע שבן נפל, אחרי שקמנו מהשבעה, כל מוצאי שבת החברים שלנו באים אלינו. אנחנו לא מזמינים אותם.
לא, וזה אנשים שלא בהכרח היה לכם גם קשר אינטנסיבי.
היה לנו תמיד קשר, כי חברי הילדות זה משפחה, אבל פתאום הם הופכים להיות ממש... אנחנו נפגשים כל שבוע, אז מי חולם על כזה דבר בכלל? ואת המשפחה אני שמה בצד, כי המשפחה שלי ושלצי הם האנשים הכי טובים בעולם, שבאמת זכינו שהם תומכים בנו לאורך כל הדרך. אבל אני אומרת, חברים שזה כאילו לא המובן מאליו, הם פתאום כאילו, ופתאום דפקו על הדלת שלנו גם כל מיני אנשים. אז בדיוק במוצאי שבת, כששבוע חברים אצלנו, פתאום אחד התקשר ואמר, אני יכול לקפוץ? אז אמרנו, לא בטח, זה מישהו שדפק אצלנו בדלת, הוא קצת יותר מבוגר מאיתנו, דפק אצלנו בדלת, בשבת, אחרי שקמנו מהשבעה, אני חושבת, עמד בפתח, כיפה שחורה לראשו, עם הבן שלו, ואמר, אני לא יודע מה להגיד, הבאנו לכם חלות. ואז אמרתי לו, אני לא יודעת מה להגיד, הייתי מחבקת אותך, אבל כאילו, אז הוא אומר לבן שלו, בן ה-22, תעצום שנייה את העיניים. ונהיינו חברים אז. זאת אומרת, הוא בא לבקר אותנו, פתאום נהיה לנו עוד חבר בעולם, שבא מפעם לפעם בא ומפנק אותנו, ויושב איתנו, ומתעניין בשלומנו. ועוד המון אנשים כאלה.
אני עוצר שנייה על הבן אדם הזה.
לא, אני, כאילו, אין לזה סוף.
לא, אבל אני עוצר דווקא את זה, כי מה שהתחלנו, כן, הבחור הזה שכתב לי, שהקשיב לפרק עם חילי, ואכלנו חומוס לפני שעות ספורות. בסוף מה שאנחנו, אחת המסקנות שלי מהמלחמה, ואני חושב שהיא מתחברת למה שאת אומרת, וזה, אם נרים שנייה הראש, נראה שזה רחב מאוד, אנחנו באמת, באמת, באמת מלאים באהבה. יש מסביבנו אהבה בכל מקום. תמיד נוח לנו באוטומט דבר על הישראלים שצופרים בכביש, נכון. ושבועטים בדרך בתור ברמי לוי. זה נכון, כי אנחנו קיצרי סבלנות, אבל בעומק, בעומק יש כל כך הרבה אהבה, ולדעת לעשות את הדבר הזה. נכון. הוא בא ואומר, אני לא יודע מה לומר, אבל הבאתי חלות, וזה ממיס. כאילו, וואו, אם לוקחים את זה, אפשר לשכפל את זה כל כך הרבה כיוונים, נכון. עם קשר ובלי קשר למלחמה, זה מטורף.
בדיוק, זה שם, צריך רק להרים את זה, צריך לבחור להרים את זה, ולקחת את זה לידיים. נכון?
ומאז אז החיים שלך כרוכים בכל מיני אנשים כאלה?
נגיד לך עוד יותר, כאילו, אפילו. וזה כאילו, זה רגע דרמטי אצלי. תוך כדי השבעה, אני מקבלת וואטסאפ ממישהו ש... טוב, קיבלתי המון הודעות, אבל אני מסתכלת על הוואטסאפ הזה, הוא כותב לי, את לא מכירה אותי, מקווה שזה בסדר שאני כותב לך, אני פרמדיק, והייתי עם בן בהתקלות שלו. ורק רציתי להגיד לך שאמרתי איתו, שמע ישראל בבידוי, וליטפתי אותו ואמרתי לו, זה ליטוף מאמא. אין לי מושג מי הבן אדם הזה. נותה עצמי, ברגע הכי, שהכי הייתי רוצה להיות בו כאמא, וכאילו לא הייתי שמה, הייתו מישהו שאין לי מושג מי הוא, ועשה בדיוק את מה שהייתי חולמת שמישהו יעשה, לא ידעתי בכלל שזה קרה בזמן אמת כמובן, ואז קיבלתי את ההודעה הזאת. זה מי שאנחנו. אני לא מוכנה להתבלבל. לכן דרך אגב, אני קמה בבוקר ועושה את הדברים שמבאסים אותי כאילו להתמודד איתם במציאות הישראלית שלנו, אבל זה מתוך מקום שאני מאמינה שצריך לנקות קצת את הדבר הזה, כדי שקצת יותר פרחים נראה את היופי הזה, נראה את מי שאנחנו, נמשיג את האהבה הזאת, ננחיח את האהבה הזאת שטבועה בנו, את השייכות שלנו, את המשפחה, כאילו אתה ואני נפגשנו כולה לפני, אני לא יודעת כמה זמן, אני מרגישה קרובה אליך.
גם אני.
גם יש לנו בסדר, עכשיו נקודה כזאת זה, אבל אני יכולה להרגיש את זה עם המון המון אנשים, והמון אנשים מרגישים את זה על אנשים אחרים, אז מה זה אומר? וכאילו ברגע האמת אנחנו נעמדים ונותנים את מה שיש לנו. כאילו יאללה, בואו נראה את זה.
קודם כל זה מדויק. כאילו, עזבי, אז את בתוך מעגל השכול עכשיו של המלחמה, גם זה, אני חושב שהעם הזה יכול להתהדר בזה, אני שומע מכל כך הרבה חברים ממשפחות שקולות של המלחמה, מה שהם מקבלים. אגב, גם עוד חבר שקשיב לפודקאסט ושמע את הפרק עם חילי, שאמר שיש אנשים שפשוט מניחים מוגה בפתח נכון. של, בימי שישי בפתח ביתן של משפחות שקולות. אז חבר שאיבד את אחיו במלחמה, שלח לי תמונה של העוגה, תוך כדי שהוא שומע את הפרק, הנה, תראה זאת העוגה שקיבלתי היום.
נכון, אנחנו שנה פלוס קיבלנו חלות מאנשים, שוב, שאנחנו לא מכירים. ובקהילות ירושלים, אני לא יודעת מי מארגן, אנחנו מקבלים בחגים, מישהו רואה אותנו, מישהו שולח לנו.
ואיזה הרגשה זה עושה? כל ישראלי, כל ציוני, כל יהודי, ליבו אמור להיות נמס מהדבר הזה, אבל לך כאימא שכולה, מה זה עושה לך לקבל את הדבר הזה?
אני לא יודעת מה הראשון מבין הזה, אבל בסל הרגשות שיש לי, א', כאילו אני אמרת איזה בסה. איזה בסה שהגעתי לנקודה הזאת, שמישהו תומך בי, כי הוא מרגיש שהוא צריך, כאילו אני בנקודה תפוקה לגמרי. כאילו זאת האמת, כאילו איזה בסה.
באמת הזאת חשוב לה להאמר, כאילו לגמרי.
כן. ומצד שני, לא הייתי מאחלת את זה לאף אחד, בטח לא לעצמי, אבל אם קורה לי אסון, אז שזה יהיה פה במדינת ישראל, בעיר ירושלים, עם האחים והאחיות שלי. לא הייתי יכולה לעבור את הדבר הזה בשום מקום אחר בעולם. כי רואים אותי. עכשיו, אני לא יודעת, כולם אומרים לא נשכח, וזה אני לא יודעת, מן הסתם הרבה אנשים ישכחו. מישהו אמר לי, הסתכלתי על השקדיות פורחות, ואני מצד אחד אומרת, איזה יופי, השקדיות פורחות, ואני אומרת לעצמי גם, איזה בסה, הכל ממשיך כאילו כרגיל, ואיך כאילו, זה יש לי פה כזה, שום דבר לא כרגיל. אבל בתוך זה, אז אני בטוחה שאנשים, שהדבר הזה הוא דינמי והוא יעבור שינויים, אבל אני יודעת שיש אנשים שלא ישכחו, אני יודעת שיש אנשים שתמיד ילוו אותי, ואני יודעת גם שמישהו פעם ייזכר בזה ויניח לי, סתם, זה לא שאני מבקשת, אבל כאילו מישהו בדיוק ביום שישי, הם יודעים שאני אוהבת פקעות, אז הניחו לי פקעות, פעם כתבתי את זה, אז הניחו לי פקעות, לא שכחים, חודש טוב, כאילו...
וואו.
ואני יודעת שהחוט הזה יישאר. גם אם לא מכלל ישראל, אז מהאנשים שקרובים אליי, אני עטופה, אני מוגנת, רואים אותי. בסה שזה המצב, אבל שוב, לא הייתי מחליפה את זה בשום מקום אחר בעולם.
ואני לוקח את זה באמת, אני חושב שיש פה דברים בתוך מה שאת אומרת, יש מסרים שהם אפילו סמי נבואיים. סליחה שאני מפיל עלייך כזה משקל. אבל באמת, בניסיון הרי כולנו עסוקים, וגם את במיזם הדיבור, להבין איך אנחנו משפצרים או עושים ריסטארט לישראליות. מה שעד השבעה באוקטובר היה, לפחות נתפס בינינו כמלחמה, כהתגוששות, כמחנות, ככיפופי ידיים, חטפנו את כפת חיינו. מכאן והלאה, מה עושים כדי לבנות את זה מחדש? יש אומרים שחזרנו אחורה בדיוק לאותה נקודה. בשיח, בדיבור, במריבה הפוליטית, אני לחלוטין מסרב לקבל את זה. גם מהותית, עקרונית, כאילו אני לא מוכן שזה מה שיהיה, וגם בפועל. לא, כי תראי איזה חיבורים, באמת, רקמות נסתרות כאלה שהולכות ומתרקמות בינך לבין אנשים שלא הכרת, חרדי שאומר לבן שלו, תעצום עיניים ומחבק אותך. אז זה בשולי הדברים, אבל כל כך הרבה דברים. בסוף, שוב, זה עם שהוא מלא באהבה, וזה, גם פה אני חייב להוסיף על זה עוד משהו. יש איזו נטייה לבוז לחילי טרופר, כן, שהיה פה לפני שני פרקים. כאילו להגיד לו, בסדר, אתה טוב מדי, אתה ממלכתי, אתה כזה, כל הבית ספר קשת דתיים חילונים ביחד, אז קבוצה של אחוז מהאוכלוסייה, יופי, טוב לכם וכיף לכם ביחד. זה לא נכון, זה לא רק הם. אז הם אולי מנחיכים את זה בכל רם ובפומבי. זה, תגידי את, האנשים שרואים אותך, זה רק אנשי האליטה הקשתית הזאת, שבאים ומחבקים ואכפת להם את מרגישת הלב שלהם פועם,
בכלל לא. אני חייבת להגיד רק בעניין הקולות המתונים שמכילים מורכבות ואומרים לה, אתם קומץ או לא יודעת מה, גם קולות הקיצון הם קומץ.
באותה מידה, נכון.
הם רעשנים, התקשורת מתה על זה, זה פופוליסטי, זה נראה מגניב שמישהו מעיז להגיד משהו מכוער וזה, אבל זה אותו יחס כאילו, כן? בואו נשתיק את הקולות האלה וניתן לאנשים, כדוגמת, כמו שאמרת, חילי טרופר, ואנשים שמדברים בצורה מכובדת, עניינית, בואו ניתן להם מקום ובואו נדרוש, דרך אגב, לא צריכים להיות מהמחנה הזה, מכל מחנה, בואו אנחנו נדרוש מאנשים שפשוט ידברו אחרת, והשיחה שלנו תהיה אחרת, כמו שאתה ואני יושבים פה באופן מכובד, אין לי מושג מה אתה חושב, אין לך מושג מה אני חושבת. בואו ניתן לקולות האלה את מירב תשומת הלב שלנו. כאילו מי שאומר על דיבור יפה, זה פער וזה זה, כאילו מה אתם רוצים? שיהיה פה קרבות רחוב, שיהיה פה מה? תנו מקום לזה ויהיה עוד ועוד מהדבר הזה, ובסוף יהיה כאן אחרת.
נכון.
ואנשים שמגיעים אלינו, אתה יודע, ירושלים, אני לא יודעת כבר איך לקרוא לזה, אבל כאילו יש משהו ירושלמי שהוא מורכב, שהוא טרללה לה, שהוא מהכל. אף פעם לא חשבתי על לשייך את זה לאיזה קהל, או איזה קהילה, או לא יודעת מה. מגיעים מכל מיני. מכל מיני.
והכל מיני הזה הוא, שוב, רואים את זה ברחובות, זה כאילו כל כך הרבה יותר מגוון מרק, סיירת חילי טרופר נקרא לה, כי אני באמת מעריך, גם אם בדעות הפוליטיות אני לא בכך מזדהה איתו, אני אומר, היא מגישה חד משמעית, וזה לוקח אותך להיות מעורבת במיזם הדיבור, שאני מכיר אותו משערי העיתונים ביום שישי, המודעה הזאת. כן. קודם כל, מה אתם עושים שם? אחרי זה תגידי מה, למה.
אז א', אני חייבת להגיד שמיזם הדיבור זה הצורה הבוגרת של מה שעשיתי גם קודם, כאילו אין כאן משהו חדש. אני עבדתי בגן קשת בירושלים, כאילו הילדים היו שם, ואז אני התחלתי גם לעבוד שם, ובניתי תוכנית שקוראים לה דרך ארץ, שזה ללמד ילדים איך לדבר בכבוד אחד לשני. כי אמרתי לעצמי, בגלל שאני נשואה לעולה ותיק כבר, שם יש נימוס, תקשורת, יש איזשהו משהו שאני לא למדתי אותו, אני עכשיו, כאילו כל החיים שלי אני עכשיו אאלץ ללמוד איך עושים אותו, ושם פשוט מלמדים את הדבר. אז אמרתי, יאללה, אני מלמדת את ילדי הגן, והיה לי תוכנית כזאת,
שאת בנית, גם, את זה,
כן,
את זה.
דרך ארץ. ככה קראו לה, ו...
ואת תתחיל להריץ את זה על עם ישראל בכלל.
אז בדיוק, אז אני מרגישה שכשהצטרפתי ליוזמת הדיבור הזאת, זה בדיוק זה, זה פשוט עם מגבר קצת יותר גדול, ופונה לאנשים שהם בעלי השפעה, הוא פחות נחמד מאיך שעשיתי אותו בגן, כן? בגן זה הגיע ביחד עם סיפור, פה זה רק חברה שמנטרת את המילים שלהם, אבל זה אותו דבר, אנחנו חייבים לדבר אחרת, אנחנו חייבים להיות בעלי הקשבה רדיקלית, אנחנו חייבים ללמוד איך עושים את זה. והמיזם הזה הוא מיזם נשכני שלא מבטר, וזה מה שרציתי להגיד לך גם קודם. איך אנחנו יוצרים פה עתיד, איך אנחנו מחזיקים את התקווה הזאת? אנחנו לא מבטרים. אנחנו שבוע אחרי שבוע נפרסם את מי שדיבר דיבור רעיל, ואנחנו נגיד לו, זה לא סבבה. תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל באופן מכובד, ענייני. אל תשתמש רק במילים מנומסות ותהיה גועל נפש. תגיד את הטיעון שלך, תתייחס לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. אנחנו מצפים לזה ממך. זאת אומרת, זה כמו שאמרתי בהספד של בן, אנחנו ראינו את הרוח הישראלית הזאת, בחיילים, בחיילות, באזרחים, אזרחיות, צריכה להיות הלימה של ההנהגה שלנו לרוח הזאת. וזה עובר גם דרך דיבור, דרך מילים, בין היתר.
ואתם מרגישים איזשהו שינוי, משהו, איזה אפקט שאתם מצליחים לעשות?
זה מה שמגיע.
יאללה, סמכי אותנו, כן.
כן. א', אתה יודע, אני בנתונים מספרים על הפנים, אבל האנשים שעובדים איתי ביחד, מזהים ירידה של 66% בדיבור המפלג בקרב פוליטיקאים. עכשיו זה לא, זה מקסים. זה עדיין לא אומר שהגענו, זה גם 66%, וגם שוב, אנשים יכולים לנחס לעצמם מילים נעימות ולהיות נבזים באותה מידה, בסדר, אז זה כאילו עם כוכבית קטנה, אבל כן, מצטרפים אלינו המון אנשים, יש לנו המון עוקבים, שאני מקווה שרק ילכו ויגדלו, וגם המדד הזה שמופיע בכל שבוע בעיתון, מאפשר לנו להיות מוכרים, ומה שאנחנו עושים, ואנחנו חותרים לעשות את זה עם כולם, ולאט לאט זה קורה, אנחנו נפגשים עם פוליטיקאים ואנשי תקשורת, בפגישה לא מתוקשרת, לא מצלמים, לא מפרסמים, לא מעלים, ואומרים להם, תדברו אחי. אחרת. כאילו בואו, החברה שלנו עברה טלטלה.
באיזה תגובות? זה מדהים. כאילו.
ואנחנו יושבים, אנחנו מקדישים לזה המון זמן,
אז את מוצאת עצמך יושבת בפגישות כאלה?
אני בכנסת כמו שבחיים לא הייתי, בפגישות, מתחת לרדאר שוב, ואנחנו פשוט מדברים. בסוף נבחרי הציבור שלנו, הם הגיעו לכנסת, אני מאמינה, רוצה להאמין, מתוך אידיאלים, מתוך אהבה לעם ישראל, לארץ ישראל, ברצון לתקן את המדינה, לעשות את מה שהם יכולים בזמן שלהם, ואולי הם קצת שכחו. אז אנחנו באים להזכיר להם שרואים אותם, שומעים אותם, שיש פה ילדים, שיש פה דור עתיד, שיש פה מלחמה, שיש פה אנשים
אז ש... אז תספרי לזה תגובה של אדם כזה, אני מעריך שלא לא נרצה פה להיכנס לשמות, אבל...
אנחנו לא ניכנס לשמות.
לא, אז לגמרי, אבל תני, כאילו, מה, בן אדם כזה, את בסוף באה ואומרת לו, תופחת על כתפו ואומרת לו, גבר.
נכון.
התבלבלת. איך זה, איך הוא מגיב?
אז יש שונות.
יש לי כמה שאני יכול לדמיין אותם שהם ראויים לשיחה הזאת, אבל...
כן, אנחנו, באמת השאיפה היא לעבור את, לבקר את כולם ואת כולן. התגובות הן, לרוב, אני רוצה להגיד, בוא אני אתחיל עם העין הטובה, אני גם צריכה לסגל את זה לעצמי. יש הקשבה. הרבה פעמים אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נפגשים עם מישהו, אז אנחנו רואים כזה, נגיד, את דוכן המליאה, ואז מישהו אמר, רואים שאנחנו מרגישים, כי אנחנו יודעים שיושבת לו שרית על הכתף, וכאילו, ולוחשת לו, כאילו, לפני יומיים, כאילו, היה צעקות ומילות גנאי, ופתאום יש אחרת, זה לא אומר שהוא לא יחזור, ושנייה רגע הוא עצר לחשוב.
תצטרכי לעשות אותה פעם בשבוע, כנראה, חלק מהאנשים.
אתה יודע, בעיקרון, מישהו פעם זרק לי רעיון, הוא אמר, מיזם הדיבור הזה מדהים, למה שהם לא יעברו הנבחרי ציבור, חברי הכנסת, השתלמות כל כמה זמן? להזכיר להם איך צריך, איך כדאי לנהל דיון, להחזיק ויכוח, להקשיב, כן. ואתה יודע, לך תדע, אולי אנחנו נצליח להגיע לוועדת האתיקה של הכנסת, ושבאמת יהיה אנשים שמה שאומרים, לא, זה סבבה, זה לא סבבה, פה אתה נכנס על זה ש... לא יודעת, השמיים הם הגבול. אז אנחנו רואים שינוי, יש כאלה שאתה יודע, זה מבאס, אבל כאילו ממה שאני הכרתי בתקשורת, אמרתי, אני אגיע, אני לא יודעת מה יהיה בפגישה הזאת, ובאמת יש כאלה שקשה לחדור אליהם, שנמצאים באיזשהו מעטה כזה, ולא נותנים למילים, אבל על פי רוב, תודה לאל, יש שם אנשים שגם מקשיבים ומקשיבות, ואני חושבת שהסימון אולי יורד לאט, אבל אני לא מאבדת תקווה, אני לא מוותרת, זה גם עבודה מתמשכת, אנחנו לא מוותרים לאף אחד, גם אנשים שנפגשנו אותם, הם ממשיכו להיות מנותרים, ואנחנו נמשיך להגיד, או להציב את המראה הזאת, כשהם חורגים מהאופן הרצוי של הביטוי, אבל אנחנו רואים שינוי, ואני לא אאבד תקווה, אנחנו נעשה כל שביכולתנו, אנחנו עושים את זה. לא כיף.
וזה ניכר עכשיו, דבר בעיניי שהוא הזוי ומדהים, ולצד המכה הגדולה אנחנו בני מזל, כמה משפחות שקולות אנחנו רואים מסביבנו, שמה שהן, העשייה שלהן בעקבות הטראומה, היא לקום ולהגיד איך אני משפר את הסביבה שלנו.
כי זה מי שאנחנו. זה כמו שאמרתי שוב, אנחנו עם שרוצה לחיות, ואנחנו רוצים שלום. כן, מבחינתי זו לא מילה גסה, זה תמיד תהיה השאיפה, גם אם כרגע לא נראה שיש עם מי לעבוד מעבר לגבולות העוטף, אבל אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לשלום, בין בני אדם ובכלל לחיות בשלום, ובנייה ויצירה ותרומה לחברה, ואנחנו נגיע לשם מתישהו. זה, ככה אנחנו מחנכים את הילדים ואת הילדות שלנו. כאילו אני המשכתי ללכת לעבודה, ואתה יודע, זה לא פשוט לי, גם באמת נהיה לי לוז עמוס יותר ממה שהיה, אבל אני כאילו לא יכולה לוותר על זה. אני נותנת, מרגישה, משתדלת, לתת לילדים ולילדות, גם לבנות גם את ה... זה הנדבך שלי בחוסן שלהם, בתקווה לשלום, לשיחה אחרת, לכיבוד המורשת שלנו, לחיזוק העולם הילדי שמאמנו הם באים, כן, אמונה בטוב, שהטוב מנצח. אני רוצה שכל ילדי ישראל יסתובבו בתחושה כזאת, כי אז הם ילחמו גם על הטוב הזה. אז כל אחד, שוב, כל משפחה, כל מי שיש לו את הכוחות, אם לא עכשיו, אז אני אומרת, כאילו, אתמול ישבתי ושוחחתי עם יועצות, ואמרתי, בסדר, כאילו, כולם התרשמו, וואו, איך את עושה את זה? ואמרתי, עכשיו אני עושה את זה. וכשאני אתעייף, אז מישהו אחר ימלא את מקומי. כמו בצבא, נכון? כאילו אתה... עליתי לשמירה. וזה מי שאנחנו, אני מאמינה בזה בלב שלם.
וזה כל כך ניכר שאת מאמינה בזה, וזה פשוט ניתז לכל עבר, שברור שזה יהיה.
נכון.
שרית זוסמן, תודה רבה רבה שבאת
לפה. רגע, לא, רציתי לשאול אותך איפה אתה רואה את התקווה.
ברור. אני רואה את התקווה, יפה, קודם כל איזה התקלה.
נכון.
אני רואה את התקווה בכל כך הרבה מקומות, אני רואה את התקווה קודם כל בראש ובראשונה בעם ישראל. בכל מקום אפשרי, כמו שאמרתי, ואני כן אולי סטיגמטי וחותך את זה לשבטים. ואני רואה את זה...
אפילו, אני עכשיו בתקופה שאני מלא כעס על החרדים. הפגישה הראשונה שלנו אגב הייתה סביב הדבר הזה.
אני עדיין כועסת גם, לא דיברנו על זה.
אז בואי תגיד
את זה. יש מה לתקן, פשוט.
נכון, אז בואי תגיד את זה מילה, ואז נחזור, אני לא אתעלם, אני לא פוליטיקאי.
מילה, אני ירושלמית.
אני לא אברח מהשאלה. לא, כי האמת התלבטתי אם להיכנס לזה או לא, אבל ברנס, נכנסו.
אני רק אספר לך, להגיד לך למה אני כועסת, כי יש לי, אתה יודע, הסבא וסבתא שלי הגיעו ממאה שערים, אז חלק מהמשפחה שלי, וגם מהצד השני, נשארו באזורים האלה, זה נשארו, הם חיים באזורים האלה. וליום השנה של בן, הם לא הגיעו. עכשיו, זה היה לי מוזר. ואז שאלתי את האחים שלי, ובאמת האחים שלי אמרו, לא, אף אחד מהבני דודים לא הגיעו.
ובהתחלה הם כן הופיעו בשבעה
הם היו בשבעה, כן. ובסדר, אני עכשיו מכלילה קצת. אני חוטאת, יש כאלה שיש לי איתם קשר, יש כאלה שיש לי איתם פחות קשר, אבל זה הדהים אותי ש... ואז שחררתי מהפה, אמרתי שאני נורא נפגעתי, כאילו הייתי המומה, לא נפגעתי, הייתי המומה, ואמרתי שאני מקפידה עליהם. ואז קיבלתי טלפון. מבן דוד שאמר, תודה רבה, שכאילו אמרת, הוצאת את המילים האלה, אני מתנצל, זה לא בסדר, זה לא, אני לא מבין איך זה פרח. אני אומרת לו, אתה מבין את הבעיה? אני חיה יום-יום עם הדבר הזה. חברים שלי, גיסים שלי, הולכים ומשרתים במילואים ועושים את כל זה. איך אפשר לשכוח, תגיד לי, איך זה יכול להיות?
וואו.
זאת, אנחנו, אמרתי לו, אנחנו הולכים על אותה אדמה, אבל אנחנו בעצם לא. זה לא יכול להיות. כאילו אמרתי לו, תתעורר.
מה הוא אמר?
כאילו, השבעה לאוקטובר קרה, ואם אנחנו לא נתעשת על עצמנו, ונחבור כולנו יחד, מה יהיה?
הוא אמר משהו בתגובה, הבן דוד הזה?
הוא אמר לי, מה את מערבבת עכשיו? אבל לא ויתרתי לו. אמרתי לו, אנחנו לא מסכימים, וזה כן נובע מאותו שורש, ועד שאתם... הסימון לא ייפול, ותבינו שאתם חייבים להיות שותפים לדרך הזאת, אז יהיה הרבה יותר קשה, ויכול להיות לא טוב.
אז תראי, הם כרגע סגורים ונעולים, אני חי אותם בעיקר דרך הפוליטיקה, אני מדבר ומתרוע עם הפוליטיקאים החרדים ועם העוזרים שלהם, תחשבי שבסוף הם הציר, אחד הצירים המרכזיים, הם והרבנים הגדולים בולמים את האירוע, ואני אומר, אז אני כאילו כועס עליהם, מצד שני אני גם מבין אותם, אם אני מסתכל דרך הראייה שלהם, כן? את ואני גדלנו על צבא, שזה זכות לשרת את המדינה, שזה אפילו מצווה, כחלק מהלקסיקון היהודי שלנו, והם לא, ולכן צריך להבקיע את החומה הזאת, וזה לא יהיה קל. אומר, אז אפילו לצד הכעס שלי, אני גם אצלם רואה, בסוף גם ממה שקורה אצלם, אני אופטימי. זה זרזיף קטנטן, חטיבת חשמונאים היא חטיבה, ובסוף היא בגודל של פלוגה, אבל קורה שם משהו, אני עוקב באובססיביות, אחרי חלק מהחבר'ה האלה שם, שבעיקר פעילים בטוויטר, יש המון מקום לתקווה, אצלם. על הציונות הדתית, לא צריך לדבר, נכון?
מהבחינה הזאת, לא.
כן, מהבחינה הזאת של המורבות, האכפתיות, העשייה האינסופית. ובציבור הציוני הכללי, גם לא.
נכון.
בכל מקום. זה נמצא, ואנחנו אומרים, אנשים אוהבים, אנשים רוצים, אנשים מסורים, אנשים אכפתיים. אני אדם שעד המלחמה לחלוטין לא הייתי מרבה לדמוע, והיום את גרמת לי לדמוע פעמיים, גם כששבתי להספד של בן, וגם פה מקודם. אז יש פה אנרגיה, משהו קר, משהו קורה, משהו פועם. אז זה קורה אצל האנשים, ובסוף אתה יודע, תמיד אומרים כן, אבל שני הדברים שנוהגים לקטר עליהם, זה השיח, שאתה עסוקה בו בדיבור, והפוליטיקה. אני חושב שגם שני הדברים האלה, יש כל כך הרבה טוב מלמטה, אני אומר אפילו ברמה של, אני לא פיזיקאי, אבל אם הייתי או כימאי, יש כזה ביאבוע למטה, הלבה הזאת, היא לא תוכל להיבלם. נכון. היא לא תוכל להיבלם, זה בוודאות יקה בכולנו, ואחד הטיפים שאני הקטן יכול לתת, זה לנסות להיות אקטיבי. אז אני יודע לדבר ולרעיין ולכתוב וזה, אני מנסה בזה פלוס בכל מיני דברים אחרים. לעשות איפה שאתה יכול להתחיל להניע את עצמך לכיוונים האלה של למשוך בחבל שהתקווה איכשהו תגיע. במקרה שבא אישה כמוך לפה ומדברת, אני אומר לך שאלפי אנשים ישמעו את זה, ואת באתת להם בראש, באתת להם בתודעה, כאילו, ובשביל זה אנחנו קיימים.
הלוואי.
אין לי ספק שזה יצליח, אני אומר לך, אני לא, לרגע אני, בתחילת המלחמה חוויתי תקופות קשות מאוד, עכשיו אין לי ספק שזה יקרה, זה יכול להיות פטלטל, ארוך, מעליות וירידות, אבל אנחנו בדרך.
אז א', נתת לי תקווה, ב', אני רוצה ממש להתחבר למה שאמרת, ולהגיד שבלוויה אמרתי, ואנחנו נפגשים כאן, כי ההספד שלי הוא חלק ניכר ממה שדיברנו עליו, אני פשוט אמרתי מילים שרציתי לשמוע. וזה בדיוק מה שאתה אומר. היה חסר לי לשמוע משהו, אז לא בכיתי, ואמרתי את המילים האלה שרציתי לשמוע אותם. שלסיפור שלנו יהיה סוף טוב, צריך להגיד, צריך להיות פעיל, צריך להיות מעורב, ואנחנו נעשה את זה.
ולהגיד באמת את המילים שאנחנו צריכים לשמוע, ולסיום, בתור מאזינה אדוקה, את מקבלת חולצת, הגיע לנו יותר, כמו בזהו זה בילדותנו. לצערי, החולצת מדיום היחידה מאחורה הייתה מלוכלכת, אבל בטרם נלבשה, אני סומך על זה שיש לך יכולות לנקות את זה.
בוא נראה, אני אעדכן אותך. תודה רבה. באמת מגיע לנו יותר.
מגיע לנו יותר בכל תחום, ואנחנו נעשה את זה, שרית זוסמן. תודה רבה.
תודה לך, מיכל.